כי תקצור צירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך. כפי שכבר ציינו בשבוע שעבר, בעזרת השם אנחנו נמצאים בפתחו של חודש אלול, יש לנו הזדמנות מיוחדת לאורך כל החודש להכין את עצמנו קצת לקראת הימים הגדולים, ראש השנה, יום כיפור וסוכות, כך שכל השיעורים יעסקו בענייני השעה והזמן, וכמובן עד כמה שנוכל נחבר אותם לפרשה שאותה נקרא בשבת הקרובה. בשבוע שעבר עשינו את זה עם פרשת שופטים, וחיברנו את כל המהלך דרך הרי המקלט. השבוע נעשה את זה דרך פרשת כי תצא, ונחבר את הדברים למצוות שכחה, ונראה איך היא מתחברת למצוות התשובה. התורה מלמדת אותנו, ושכחת עומר בשדה. המצווה הזאת היא המצווה הקשה ביותר, או אולי נגיד בצורה אחרת, המצווה הבלתי מובנת ביותר מכל המצוות שבתורה. כי הרי בר מצווה זה אחד כזה שהוא בר דעת. מי שהוא לא בר דעת לא יכול להיות בר מצווה. לא יכול להיות, פשוט. והנה, יש לנו כאן מצווה שכל הקיום שלה זה בבלי דעת. שכחתי. ברגע שאני משתמש עם הדעת, עם השכל, לא קיימתי את המצווה. אז מה ההסבר? איך אפשר לעשות מצווה בלי דעת? כאשר כל המהות של המצוות זה דווקא על ידי דעת. ומעניין, בתוספתא, בפאה, בפרק ג', בקטע השני, נאמר מעשה בחסיד אחד, ששכח עומר בתוך שדהו, ואמר לבנו, צא והקרב עליי פר לעולה, ופר לשלמים. אמר לו, אבא, מה ראית לשמוח בשמחת מצווה זו יותר מכל מצוות שבתורה? פר יקר מאוד. מה קרה פה אבא? יותר משאר המצוות. אמר לו, כל מצוות שבתורה נתן להם המקום לדעתנו. זו שלא לדעתנו. שאילו עשינו ברצון לפני המקום, לא בת מצווה זו לידינו. זאת אומרת, אומר החסיד לבנו, זה הפעם הראשונה שהצלחתי באמת לקיים מצוות פאה. ולכן, לך קנה פר, לעולה פר לשלמים, הבעל חי היקר ביותר, ונקריב את זה בירושלים. שאלתנו הראשונה היא, מה באמת ההיגיון במצווה הזאת? שכל הקיום שלה נעשה בלי דעת. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, אחר כך, שאלה נוספת, בקטע השלישי, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת צדך בקוצריך. ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, יש עוד מצווה ממצוות התלויות בארץ, לא רק שכחה, אלא גם פאה. והמעניין הוא שהמצווה הזאת, פאה, מופיעה באמצע פרשת המועדות. אמצע פרשת המועדות מופיעה מצוות פאה. כי מיד אחרי זה נאמר בפרשת אמור, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה להשם. אז כל המפרשים, בלי יוצא מן הכלל, שואלים, מה פתאום באמצע פרשת המועדות, בין פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום כיפור, מחליטה התורה פתאום לעצור, להביא את דיני פאה. אז נאמר על כך במדרש. בקטע הרביעי, אמר רבי ברכיה ורבי חלבו, ורבי שמעון בר יוחאי בשם רבי מאיר, מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא ליעקב, שרו של בבל עולה ויורד, ושל מדי עולה ויורד, של יוון עולה ויורד, ושל אדום עולה ויורד. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אף אתה עולה. בלילה האחרון של סבא יעקב בארץ ישראל, כשהסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והמלאכים עולים ויורדים, איתם ביחד רואה יעקב שגם האימפריות עולות ויורדות. אדום, בבל, מדי ויוון. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אף אתה עולה, נו, תעלה אתה. באותה שעה נתיירה יעקב אבינו, ואמר, שם אחז בשלום, כשם של האלו ירידה, אפליקם. יש פה הרי סיסטם, עולים, עולים, ומה קורה אחר כך? מתרסקים. אז אותו דבר גם יהיה לי, אומר יעקב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה, אל תירא. אם אתה עולה, אין לך ירידה עולמית. לא האמין ולא עלה. שומעים? סבא יעקב, לא האמין ולא עלה. אמר רבי ברכה ורבי חבר בשם רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר היה דורש, בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו. זה אבינו יעקב, שלא האמין ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו האמנת ועלית, לא ירדת. ועכשיו שלא האמנת ולא עלית, עתידים בניך שיהיו משתעבדים בארבע מלכויות בעולם הזה וכולי. זאת אומרת, מכיוון שלא האמנת, העונש שלך יהיה גלויות. עוד גלות ועוד גלות ועוד גלות. נמשיך בעל פה. אומר יעקב, הקדוש ברוך הוא, זה יהיה לעולם? לא, אל תירא עבדי יעקב. זה יעצר. איך? בזכות מצוות פאה. בזכות המצווה הזאת אתה תזכה בדין. אומות העולם מחלים שדותיהם, קוצרים הכל, אז גם אני אקצור אותם. גם הם התקלו. אבל ישראל משאירים פאה, אז בזכות זה נוכל להישאר ולזכות בדין. כך מסיימים חז"ל במדרש. אומות העולם מחלים שדותיהם, לכן אני מחלה אותם, ואותך לא אעשה חלה, אבל ישראל שאין מחלים שדותיהם, שנאמר לא תחלה פאה עצתך, לא אעשה חלה. שאלתנו השנייה היא, מהו הקשר בין מצוות פאה לזכייה בדין בראש השנה? זאת אומרת, חז"ל מבינים שהסיבה שמצוות פאה מופיעה לפני ראש השנה, כי על ידי מצוות פאה אפשר לזכות בדין. שאלתנו השנייה היא, איך מצוות פאה מזכה אותנו בדין? במיוחד שיש הרבה מאוד יהודים שאין להם שדה ולא יכולים להשאיר פאה. ויש עוד יותר יהודים שנמצאים בגלות, ששם בכלל אין מצוות פאה. אז מה, אז הזכייה בדין רק למי שיש שדה? ודאי שיש. השאלתנו השנייה היא, איך על ידי מצוות פאה זוכים בדין? שאלה שלישית ואחרונה. בפרשת עקב, בקטע החמישי, משה רבינו מתאר את הרגעים הקשים של שבירת הלוחות בחטא העגל. נאמר, ואתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידיי, ואשברם לעיניכם. ואתנפה לפני השם כראשונה, 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, על כל חטאותיכם אשר חטאתם לעשות, הארה בעיני השם להכניסו. אז מה אומר משה? ואתנפה לפני השם כדי לעשות קו כראשונה. 40 יום ו-40 לילה. מסביר רש"י. תנו לי לומר את זה בעל פה ונראה כמה שורות בפנים יד. אשר רבינו יורד מהר סיני, או נמצא ליד הר סיני, בוו בסיוון, קבלת התורה. למחרת הוא עולה כדי לכתוב את כל התורה ולהביא את הכל. 40 יום הראשונים. נגמרים בי"ז בתמוז. הוא יורד עם התורה, עם הלוחות, אבל אין למי לתת, הוא שובר את זה. הוא עולה למחרת בי"ח בתמוז, כדי לבקש רחמים, סליחה. הוא נשאר בהר 40 יום פעם שנייה, זה נגמר בכפתת באב, ואז הוא יורד, וכשהוא יורד, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מחר תעלה עוד פעם, לעוד 40 יום, סלחתי כדבריך. משה עולה פעם שלישית בראש חודש אלול, הוא יורד אחרי 40 יום ביום כיפור, בי' בתשרי, עם הקריאה האלוקית הגדולה, סלחתי כדבריך, ולכן לעולם מאותו רגע, י' בתשרי, זה יום סליחה, כפרה ומכילה. ה-40 יום האלו, האחרונים, נאמר עליהם בתורה, וכך מסביר רש"י, הם היו כימים הראשונים. כותב רש"י, בקטע השישי למעלה, שלוש שורות אחרונות, אחרי שמוביל את כל מה שאמרנו, ואני עמדתי בהר כימים הראשונים, מה הראשונים ברצון, אף אחרונים ברצון. אמור מעתה, אמצעיים היו בכעס. זאת אומרת, ה-40 יום האחרונים, מראש חודש אלול, ועד יום כיפור, הם ימי רצון. שאלתנו השלישית והאחרונה היא, אם כן, מדוע אנחנו, עם ישראל, מחלקים את ה-40 יום האלה לשניים, אלול ועשרת ימי תשובה. והחלוקה הזו היא חלוקה הלכתית, כי בשולחן ערוך נפסק לכולי עלמא, גם מי שקשה לו כל השנה להקפיד על פת ישראל ועל חלב ישראל, בעשרת ימי תשובה צריך להקפיד על זה. זאת אומרת, עשרת ימי תשובה מקבלים אפגרייט. הם ימים עם רמה גבוהה יותר, עם הקפדה יותר גדולה. שאלתנו השלישית, למה? הרי ה-40 יום הם חטיבה אחת, כימים הראשונים. אז מדוע אנחנו מחלקים את זה לשניים, אלול ועשרת ימי תשובה? אלה הם השאלות שאנחנו מבקשים לעסוק בהן, ונראה פה דבר פלאי, 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 פלאי. סוגיה מאוד מעניינת, מאוד. שוב, בקיצור נמרא, שאלתנו הראשונה, יש מצווה מוזרה בתורה, במרכאות, כך זה נראה, מצוות שכחה, שהקיום שלה רק על ידי ששכח. מה ההיגיון? הרי כל המצוות צריכות לעשות בדעת. אז איך אני פתאום עושה מצווה בלי דעת? על ידי שכחה. זה הרי גם החסיד אומר לבנו. הנה, הצלחתי, שכחתי. קיימתי את המצווה. באמת שכחתי. איך מקיימים מצווה על ידי שכחה? מה ההיגיון בזה? שאלה נוספת. מה הקשר בין מצוות פאה, שגם אם היא המצוות התלויות בארץ, לראש השנה לזכייה בדין, שחז"ל מחברים את זה ביחד? ושאלה שלישית ואחרונה, מדוע 40 יום שתחילתם בראש חודש אלול וסיומם ביום כיפור מתחלקים אצלנו לשניים, אלול ועשרת ימי תשובה? כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. אנחנו חיים בשלושה מעגלים של זמן. מעגלים קרובים. שבוע, חודש ושנה. בשבוע, היום המקודש זה היום האחרון, היום השביעי. בחודש ושנה, היום המקודש זה היום הראשון, ראש חודש, ראש השנה. למה זה כך? האמת היא, כשמתבוננים, מסתכלים לעומק, זה בעצם דבר אחד. ואני אסביר את זה. שבת נקראת בלשון תורה, תכלית מעשה שמיים וארץ. זה הסוף, זה התכלית. השבת נקראת בעוד שם, תחילה למקראי חודש. איך יום יכול להיות גם הסוף וגם ההתחלה? או שהשבת היא התכלית, האנד, או שהשבת זה ההתחלה. איך זה יכול להיות ביחד? התשובה היא, כי שבת, כפי שהתורה רוצה שהשבת יהיה, נאמר בקטע השביעי, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. כותב רש"י בקטע השמיני, ועשית כל מלאכתך. כשתבוא שבת, יהיה בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה. שלא תערער אחר מלאכה. זאת אומרת, האידיאל, זה לא קורה לנו הרבה פעמים, אבל האידיאל של שבת, באמת גמרתי. אין לי בראש כלום. שכחתי, זאת אומרת לא שכחתי, גמרתי. שום דבר אין לי. אני לא חושב על מחר. ומעניין מאוד, מסכת שבת פותחת באיסור הוצאה מרשות לרשות. להוציא מרשות לרשות נקרא בלשון חז"ל מלאכה גרועה. זאת אומרת, יש מלאכות יותר חשובות שהיה ראוי להתחיל איתן. אבל למה מתחילים את מסכת שבת עם איסור טלטול והוצאה? כדי ללמד אותנו את הרעיון של שבת. למה אני לא מטלטל ממקום למקום? כי אין לי לאיפה ללכת. אל יצא איש ממקומו ביום השבת. גמרתי את הכל. אני לא רץ לשום מקום. אני לא ממהר לשום מקום. אני פה, טוב לי, יש לי את הכל. זה הרעיון של שבת. זאת אומרת, שבת עניינה שנרגיש באמת גמרתי. ברגע שאני מרגיש באמת גמרתי, אני יכול להתחיל התחלה חדשה. לעולם אי אפשר להתחיל אם לא גמרתי קודם. כי אם לא גמרתי, אז אני ממשיך. אני לא מתחיל. אני יכול להתחיל רק אם גמרתי. זה שבת. אותו דבר, ראש חודש. מה קורה לנו הרבה פעמים? קרה לנו רק בחודש הקודם. היום האחרון של החודש הוא למד אב. ואיך קוראים לו? א' בראש חודש. איך ייתכן שזה גם למד וגם א'? פשוט מאוד. כי אם זה באמת היום האחרון, אם באמת אני גומר עם זה, אז פוטנציאלי ביום הזה נמצא גם ההתחלה החדשה. ברגע שאני באמת מסיים, בסיום נמצא הגרעין של ההתחלה החדשה. אותו דבר ראש השנה. מה המזל של חודש תשרי? מאוזניים. מה המזל של חודש אלול? בתולה. ההיגיון היה אומר, בדיוק הפוך, שהמזל של תשרי יהיה מה? בתולה. שנה חדשה, דבר חדש. והמזל של אלול מה יהיה? מאוזניים. עכשיו בחודש הזה, או-הו, כל מצווה תעזור לנו מאוד. חס וחלילה להפך. אז למה זה הפוך? פשוט מאוד. כי אם בחודש הזה אני עומד לסיים את השנה, אז בסיום נמצא הגרעין של ההתחלה החדשה. שזה רמוז במזל של החודש, בתולה. עכשיו שימו לב, זה פילי פלאים. הרעיון הזה שכדי להתחיל אני קודם צריך לסיים. זה לא איזה רעיון ככה אבסטרקט באוויר. זה רעיון מאוד פרקטי. הנה, בואו ונראה. כשאנחנו עוסקים בסוגיית התשובה, מה יותר קשה? להתחרט על שעבר או לקבל לעתיד. מה יותר קשה? ודאי, לקבל לעתיד. כי אם עשיתי דבר לא טוב, אני באמת מרגיש לא טוב. אני באמת מצטער. אבל זה לא חוכמה. איך אומר לי הקדוש ברוך הוא, בוא נראה אותך מחר. בוא נראה אותך בשבוע הבא, בעוד שבועיים, בעוד חודש. נראה אותך אז. אז ההיגיון אומר, הרבה יותר קשה זה לקבל העתיד, מאשר להתחרט. אומר הרמב״ם, לא. הרבה יותר קשה זה להתחרט, מאשר לקבל העתיד. בואו ונראה, בקטע התשיעי, בפרק ב' בהלכות תשובה. כותב הרמב״ם, בהלכה ב', מהי התשובה? שיעזוב החוטא חטאו, ויסירו ממחשבתו. ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. מה זה יגמור בליבו? קבלה לעתיד. כדאי לעשות שם קו. שנאמר יעזוב רשע דרכו. עוד קו, וכן יתנחם על שעבר. מה זה? חרטה. שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי. עוד קו, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. מה הקדוש ברוך הוא צריך להעיד עליי? שבאמת, באמת, באמת מה? התחרטתי. כשבאמת התחרטתי, זה חזרה בתשובה. למה? פשוט מאוד. כי אם באמת התחרטתי, גמרתי. מה שהיה, הקדוש ברוך הוא מחק לי. אז אם מחר אני עושה את אותה עבירה עוד פעם, זה לא עוד פעם, זה פעם ראשונה בחיים שלי. כי מה שהיה אתמול, מה עשה לזה הקדוש ברוך הוא? מחק את זה. זה לא כמו שזה עובד אצלנו, שאנחנו כועסים על מישהו, ואחר כך אנחנו סורחים לו, ואחרי כמה זמן זה קופץ עוד פעם. אז בעצם לא סלחנו לו, קצת כועסים עדיין. אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה. כשהוא סולח, זה נמחק לגמרי. אין יותר. אז אם אני עושה עוד הפעם, זה לא עוד פעם, זה פעם ראשונה. אז בחרתה מונח היסוד של ההתחלה החדשה. אם באמת, בתוך ליבי, היו כמה רגעים שבאמת התחרטתי, והקדוש ברוך הוא יכול להעיד עליי, שזה היה בלב שלם, מחר אני מתחיל להתחלה חדשה. אם כך, באה התורה ומבקשת שאת הרעיון הזה ניקח איתנו כל החיים. שנבין שתמיד אנחנו יכולים להתחיל מחדש. תמיד. אף פעם זה לא מאוחר. אז התורה רוצה שנרגיש את זה. איך? על ידי שני סוגים של מצוות. מתנות כהונה ומתנות עניים. כשנותנים מתנות כהונה לכהן, תרומות, מעשרות, בעצם אנחנו אומרים שום דבר לא מתחיל אצלי. הראשית הולכת לכהן. כשנותנים מתנות עניים, בעצם אנחנו אומרים שום דבר לא נגמר אצלי. כשיהודי חי עם תפיסת עולם ששום דבר לא מתחיל ולא נגמר אצלו, הוא לעולם יכול להתחיל כל הזמן. כל הבעיה היא שאדם תמיד מרגיש, הכל תלוי בי. אני פה בעל הבית, אני בקונטרול, אני שומר על הכל. אז כל עוד שאני פה זה בקונטרול שלי, בשליטה שלי. אז אף פעם לא מתחילים, תמיד ממשיכים. כי הרי אני פה, ואני מחליט מה יהיה. לא. זה לא. איך אנחנו אומרים כל בוקר שאנחנו קמים? אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, נכון? ומה כתוב אחר כך? ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. אז אם בטרם כל הוא היה ואחרי ככלות הכל הוא יהיה, אז מה אני עושה פה? מה תפקידי פה? אזי מלך שמו נקרא. תפקידי זה לגלות את מלכותו פה. איך אני עושה את זה? אם באמת אני מרגיש ששום דבר לא מתחיל ולא נגמר אצלי. כך אני עושה את זה. זוהי מצוות פאה שמופיעה בצמוד
לראש השנה. כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא אני יכול, רק אם אני מרגיש ששום דבר לא נגמר אצלי. וכמובן גם שום דבר לא מתחיל אצלי. שום דבר לא מתחיל אצלי, זה אנשים מבינים. כי בנוהג שבעולם, בכל מקום, אנשים משלמים טקס. זה תרומות ומעשות. הכהן נותן לי מה שאני לא יכול, הוא הרפרזנטטיב שלי, המייצג בבית המקדש ובעוד מקומות, אז אני נותן לו מה שאין לו. כמו שהמדינה נותנת לי כביש ואור וכל מיני שירותים, אז אני משתתף במה שאני יכול. זה אנשים מבינים ששום דבר לא מתחיל אצלי. אבל כשמבינים ששום דבר לא נגמר אצלי, אז אפשר להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז אפשר לעשות דברים גדולים. איך אני יודע שבאמת אני כך מרגיש ששום דבר לא מתחיל ונגמר אצלי? איזה טסט אני צריך לעבור כדי לקבל את הדיפלומה שאומרת, הנה זה יהודי ששום דבר לא מתחיל ונגמר אצלו? חי כפי שצריך. הבחינה היא מצוות שכחה. מה זה מצוות שכחה? כשאדם שוכח משהו, האינסטינקט, מה אומר לו? לחזור ולקחת. קונים חליפה $1,000. בגד יפה. לאישה, לילדים, לפעמים גם לאדם עצמו. ומשלמים כמה שמשלמים. הקופאית היה לה איזה טעות $1.24. מסתכלים ברסית, אז מיד רצים לקבל את זה. קנית חליפה $1,000, מה אתה רץ על דולר? כי האינסטינקט אומר, זה מגיע לי, זה שלי, שכחתי, אני חוזר לקחת. מצוות שכחה, שכחתי, אבל אני לא מסתובב מיד לקחת. אני אומר, נכון, שכחתי, אבל מה? לא קרה כלום, אני הולך הביתה. כי הרי לא שכחתי דבר שלי. כי הרי שום דבר לא מתחיל ונגמר אצלי. אז זה לא שלי. אז אם אין לי אינסטינקט לחזור ולקחת, כך אני מקיים מצוות שכחה. זוהי הדרך לקיים מצוות שכחה. אז אותו חסיד אומר לבן שלו, אותו חסיד אומר לבנו, מה הוא אומר לו? לך ותקריב עליי פער לעולה ופער לשלמים. למה? פעם ראשונה בחיי, כששכחתי בשדה, לא הסתובבתי לקחת את זה. ברגע שאני כבר מסתובב, פספסתי את המצווה. לא מסתובב, שום דבר לא מתחיל ונגמר. זוהי מצוות פעה. ולכן, בואו ונראה, פלאי פלאים, יש עוד מצווה מהמצוות התלויות בארץ. ביקורים, מצוות ביקורים, אומרת המשנה, עושים אותה בעסק מאוד גדול. בואו נראה, בקטע העשירי, כיצד מפרישים ביקורים. יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, כושרו בגמי. עושים איזה חוט אדום או ירוק או כחול מסביב לפרי, ואומר הרי אלו ביקורים. רבי שמעון אומר, אף על פי כן חוזר וקורא אותם ביקורים מאחר שיתלשו מן הקרקע. כשתולשים את זה, עוד פעם אומרים הרי זה ביקורים. ומה עושים? כיצד מעלים את הביקורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד, ולנים ברחובה של עיר, ולא היו נכנסים לבתים. ובבוקר הממונה היה אומר, קומו ונעלה ציון אל בית השם אלוקינו. תראו מה הולך פה, באיזה עסק עושים את זה. למה? זה פילי פלאים. כשלוקחים את הביקורים, איך לוקחים אותם? בתנה. מה זה התנה? הבסקט. שם שמים את הביקורים. אומר בעל הטורים בקטע ה-11, תנה בגימטריה 60, סמך. רמז לביקורים, 1 מ-60. ולכך נעלם סמך בפרשת ביקורים. פילי פלאים. בכל פרשת ביקורים לא מופיע האות סמך. למה? כדי ללמד אותנו שביקורים נותנים 1 מ-60. אני לא מבין. עד הרבה. אם ביקורים נותנים 1 מ-60, אז היה ראוי שמה? שיהיה כתוב הרבה פעמים סמך. ופילי פלאים. איך נראית האות סמך? עיגול. אין התחלה. אין אמצע. אין סוף.
על ידי הביקורים אנחנו שוברים את העיגול. אנחנו מראים שאפשר בעולם שהוא עגול של קיץ, חורף, יום ולילה, זרע וקציר, לא ישבוטו, לעצור ולהתחיל התחלה חדשה. הרעיון של ביקורים, שעושים את זה בעסק גדול, כדי שנתעורר ונבין, אנחנו יכולים תמיד להתחיל מההתחלה. לכן האוצמך לא מופיע. ולא רק זה, בכל מעשה בראשית, וירב היי בוקר יום אחד, יום שני, שלישי, לא מופיע האות סמך. מעניין. כך אומרים חזל. הפעם הראשונה שמופיע האות סמך בתורה, בקטע ה-12. ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם, וישן, ויקח אחת מצלותיו, ויסגור בשר תחתנה. סמך סוגר את הכל. תפקיד האדם להראות שמה? אפשר להתחיל מההתחלה. אומרים חזל במדרש בקטע ה-13. ויסגור מתחילת הספר. ועד כאן? אין כתיב סמך. ואם יאמר לך אדם, הרי כן כתוב סמך, בנערות של גן עדן, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, סובב, תאמר לו בנערות הכתוב. אבל ביצירת העולם, כל יום בבריאה, אין עוד סמך. למה? שוב, כי הרעיון הוא ללמד אותנו אפשר להתחיל. אצל אומות העולם אין התחלה, אין אמצע ואין סוף. הם כל הזמן ממשיכים. קיץ חורף, יום ולילה, זרע וקציר, לא ישבוטו. אצלנו שבת מכל מלאכתו. אצלנו אפשר להתחיל, תחילה למקראי קודש. אפשר להתחיל התחלה חדשה. ולכן כמה נפלא שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה רק עובדה. אינפורמציה. הקדוש ברוך הוא מודיע, בראשית בראת את השמיים ואת הארץ. בקבלת התורה, אותו דבר, אנוכי השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא מוסר לנו אינפורמציה. זה לא ציווי, לא בבראשית, לא במתן תורה, ולא בביקורים. אין ציווי להביא ביקורים, אתה רוצה תביא. זה לא בלשון ציווי, כי תמיד שנמצאים בראשית, לא מצווים. אני אחליט לבד אם אני רוצה להתחיל עם מוטיבציה, עם אמביציה ואפשר להתחיל, או אם אני לא רוצה להתחיל, זה בעיה שלי. אי אפשר לצוות אותי להתחיל. זה משאירים לי, זה בידיים שלי להחליט אם אני רוצה להתחיל התחלה חדשה או לא. ולכן משה רבינו ידע שיבוא יום ולא יהיה ביקורים, ועם ישראל לא יראה דרך הביקורים שאפשר להתחיל מחדש. אז מה הוא עשה? נאמר בקטע 14, לפה משה ברוח הקודש וראה שבית המקדש עתיד להיחרב והביקורים עתידים להיפסק. עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים 3 פעמים בכל יום, לפי שחביב תפילה לפני הקדוש ברוך הוא, מכל מעשים טובים ומכל קורבנות, שכך כתיב, תיקון תפילתי כתורת לפניך, מסת כפיי מנחת ערב. אז משה רבינו התקין לנו תפילה, כי זה חביב יותר מהכל. מה זאת אומרת זה חביב יותר מהכל? מה, כל היום מתפלל? לא נעשה מה צריך לעשות? מה כתוב כאן? זה פילי פלאים. אתם יודעים למה מתפללים 3 תפילות ביום? אז בטח תגידו, כי אברהם, יצחק ויעקב, או כנגד תמיד של שחר, תמיד של בן הארבעים, והאמורים שמקרימים בלילה, זה נכון. אבל יש עוד סימן, שזה היסוד לכל. לעולם יהודי מתפלל כשנמצאים בהתחלה חדשה. כשמתחילים במצב חדש, מתפללים. כמה פעמים אומרים מודה אני? כמה פעמים? בבוקר. אומרת הגמרא לא. אומרים את זה יותר מפעם אחת. בואו ונראה. מכאן למדו בקטע ה-15, בגמרא בברכות, ג' תפילות. רבי שמואל בן נחמני אמר כנגד ג' פעמים, שהיום משתנה על הבריות. בשחר צריך לאדם לומר, מודה אני לפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שהוצאתני מאפלה לאורה. במנחה צריך אדם לומר, מודה אני לפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, כשם שזכיתי לראות חמה בבוקר במזרח, כך זכיתי לראות בלילה אחר הצהריים במערב, ובערב מה מתפללים? יהי רצון לפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, כשם שהייתי אתמול בלילה באפלה, והוצאתני לאורה היום בבוקר, כן תוציאיני מהלילה, מהאפלה, לאורה של מחר בבוקר. אז מתי יהודי מתפלל? כשיש שינוי בזמן. כשיש אור, מודה אני לפניך. אחרי הצהריים, מודה אני לפניך. זה שינוי. לילה, עוד תפילה. כי תמיד, בנקודת הראשית, כשדבר משתנה, יש תפילה. כי התפילות בעצם באים ללמד אותנו, זה לא אותה תפילת 18 עוד הפעם ועוד הפעם. זה התחלה חדשה. עכשיו אני מתחיל מחדש. ולכן, מעניין, בחודש אלול יש לנו עוד תפילה. איך קוראים לתפילה הזאת? סליחות. זה לא כמו כל השנה, שזה אחרי תפילת 18. זה לבד. זה בדיוק כמו תפילת מנחה. אשרי, חצי קדיש, 18, תחנון, קדיש תתקבל. בדיוק אותו דבר סליחות. אשרי, חצי קדיש, סליחות, תחנון, קדיש תתקבל. זה עוד תפילה. למה? כי עוד מעט מתחילים דבר חדש. התחלה חדשה. אז עומדים להתחיל התחלה חדשה, אני מוסיף עוד תפילה. איזה תפילה? שאני רוצה לגמור עם הדברים הרעים של אתמול. ובאמת להתחיל התחלה חדשה. לכן תראו כמה נפלא. בלשון הקודש. ראש השנה. שמתם לב? מה זה ראש? To begin, to start, להתחיל. מה זה שנה? To repeat, to review, לחזור. איך אפשר לעשות ראש ושנה ביחד? או שזה ראש, או שמתחילים, או שחוזרים. זה ראש השנה. אני לוקח את מה שנקרא שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוצר את זה ואומר, לא, עכשיו אני מתחיל התחלה חדשה. למה? כי את כל הדברים הלא טובים, באמת התחרטתי עליהם. הוספתי עוד תפילה של סליחות. עשיתי עוד מעשים טובים. לכן זה אלול, ועשרת ימי תשובה. כי כדי להתחיל התחלה חדשה, מה צריך קודם לעשות? לגמור עם מה שהיה. אם כך, לאוזן שומעת, פיל אי פלאים. סבא אברהם, זוכרים אותו? בטח. בואו תראו דבר נפלא. הרמב״ם, בהלכות עבודה זרה, פרק א' הלכה ג', רואים קטע 16? לא נקרא את הכל. זה ההלכה הכי ארוכה ברמב״ם. שההלכה הזאת מתארת את סבא אברהם, שמה הוא עושה, הוא מסתובב, הוא לא יודע מה קורה בעולם, אמא ואבא עובדים עבודה זרה והוא עובד איתם, והוא מחפש פה ומחפש שם, ומטייל, ופתאום הוא גילה שיש בעל הבית, והוא מתחיל לתת שיעורים, ובאים אליו מאות ואלפים ורבבות, ורוטפים אחריו, ורוצים להרוג אותו, בינתיים נולד גם יצחק, ויצחק לומד מאבא, ומיצחק נולד יעקב. סיפור יפה, אבל מה זה עושה בהלכות עבודה זרה? מה זה עושה בהלכות של הרמב״ם? זה לא ההלכה, זה ההיסטוריה של עם ישראל, של היהודי הראשון. אבל אם מסתכל טוב, יש מילה אחת שהרמב״ם חוזר עליה בהלכה הזאת 5 פעמים, וכדאי לסמן אותה בעת. בואו ונראה את השורות האלו. כיוון שנגמל איתן זה, כדאי לעשות קו, התחיל לשוטט בדעתו. התחיל. והוא קטן, עוד קו, והתחיל לחשוב ביום ובלילה. ואני מדלג, אתם רואים את האות ב' בסוגריים? בין 40 שנה הכיר אברהם את בורו. כיוון שהכיר וידע, יש, התחיל להשיב תשובות על בני אור כזדים. ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זה דרך האמת שאתם הולכים בה. ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע עוד קו לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולא ראוי להשתחוות. דילגתי עכשיו שורה, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. פילי פלאים. רוצים לדעת מי זה סבא אברהם? מה כתוב על הביזנס קארט שלו? והנויכי, אפר ועשר. מה זה אפר ועשר? אפר זה פוטנציאל, בונים, יוצרים, אפר זה כלום. אומר אברהם, שום דבר לא מתחיל אצלי, שום דבר לא נגמר אצלי. נכון, אני בונה, נו אז מה? יש כל כך הרבה לבנות, כל כך הרבה לעשות, אני הרי לא אגמור עוד פעם, זה לא נגמר אצלי. מי שחי כך, אז כל חייו, מה קורה לו? מתחיל, מתחיל ומתחיל. זה סבא אברהם, זה היהודי הראשון, זה ההלכה הראשונה ביהדות. יש לנו את היכולת כל פעם להתחיל מחדש. ולכן, כמה נפלא, הגר"א כותב בהרבה מקומות, שהעולם שלנו, זה לא לפנינו, העולם שלנו מרובע, מרובע, ולא עגול. מה? הגאון מווילנה אומר שהעולם שלנו מרובע? מה זאת אומרת? הוא מסביר. איך אנחנו אומרים בתפילה? וקרב פזורנו מארבע כנפות הארץ. כנף זה מרובע. מה זאת אומרת? מה, הגר"א לא ידע שהעולם הוא עגול? פילי פלאים. העולם האורגינלי היה עגול. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. טיפת מים, איך היא נראית? עגולה. מים עגולים. לקחתם אבן, זרקתם למים. מה קורה לאבן אחרי כמה חודשים? מתחיל להיות מה? האבן מתעגלת. המצב הנורמלי שכל העולם היה מים, אז הכל היה עגול. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, יקבוע המים אל מקום אחד ותיראה היבשה. ביבשה יש ריבוע. הרעיון של יבשה, כדי לתת לנו את הידיעה, אפשר להתחיל מהתחלה. אפשר לבנות, אפשר ליצור. זה מה שאומר הגר"א. ולכן, כשכל העולם חזר להיות עגול, מתי? במבול. ונוח שולח את היונה, היא חוזרת עם מלא זית טרף בפיה. מה פירוש המילה טרף? עלי זית בפיה. אומרת הגמרא בנדרים, בדף כ"ה, טרף מרובה. היא חזרה עם מלא מרובה. אומר נוח, או, יש כבר משהו מרובה, אפשר לצאת מהטבע. חזרנו בחזרה ליבשה. הרעיון, שוב, שאפשר להתחיל מההתחלה. אם אני זוכר, שום דבר לא מתחיל ונגמר אצלי. אז אני יכול תמיד להתחיל. אם כך, פלאי, פלאי פלאים. כל בוקר, מה אנחנו אומרים בפסוקי דזמרה? מזמור לתודה, נכון? תהילים פרק ו', בואו נראה. בקטע ה-17. מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. דיו כי השם הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. עד כאן. רואים? המילה ולא אנחנו, יש בזה קרי וכתיב. הכתיב זה ולא באלף, והקרי זה לא בוו. אומר השפת אמת בשם הסבא שלו, חידושי ערים, לא באלף ולא בוו, שמחברים את זה ביחד, איזה מילה מקבלים? אלול. מה זה חודש אלול? שיהודי מרגיש ולא עם א', אנחנו. אני כלום. שום דבר לא מתחיל ונגמר. כשיהודי מרגיש כך בחודש אלול ולא עם א', אנחנו, אז הוא זוכה להגיע לראש השנה ולומר ולא עם ו', אנחנו. אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא. וכשמחוברים לקדוש ברוך הוא, אז מה אומרים? אז מה מקבלים? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. זה כל חודש אלול. לדעת ולא באלף אנחנו, ואז ולא בוו אנחנו מחוברים אליו, לקדוש ברוך הוא. וכשאת זה מבינים וכשאת זה מרגישים, אז ממשיכים ואומרים, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, עודו לו, ברכו שמו, כי טוב השם לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. זה מה שביקשנו לברר הערב. תודה רבה.
פשוט שכחתי להביא איתי כמה פליירים שמשנה שעברה לשים בבתי כנסת השונים, אז כדאי אולי להודיע דרך הגבאים של הבית כנסת שהשיעורים התחדשו, ובעזרת השם נוסיף שומעים לקראת הימים הגדולים. ערב טוב.